מאחת עד עשר, כמה מתחשק לכם לקחת חופש? כן, כן, אני איתכם. בין הבומים לזומים, כולנו רוצים קצת הפסקה. אבל האם יש דרך להצדיק לעצמנו חופש ביותר מאשר מתחשק לי? מה הקשר בין חופש, אחד מסוים, חופשה כפויה שנכפתה על אדם, לבין רעיון מדעי ששינה את כל המדע החישובי של המאה ה-20 והלאה? למי הציעו משכורת חודשית בשביל הזמן שהוא רק מבלה בגילוח? ובעיקר, מה לעשות כשהרעיונות נגמרים והכל מרגיש תקוע? שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט המדע מחפש משמעות. אני דוד אייזמר, אני פרופסור לכימיה בטכניון. בפודקאסט הזה מדברים על יצירתיות אנושית, על עולמם של המדענים, ובעיקר על הרלוונטיות של כל זה לחיים שלנו. היום נדבר על שיטת החופשה ביצירתיות האנושית. אחד החייזרים הכי מעניינים שהשתתפו בפרויקט מנהטן, פרויקט הגרעין האמריקאי, היה סטניסלב אולם, מתמטיקאי מבריק ויצירתי במיוחד. החייזרים, הכוונה The Martians, ככה קראו להם, קבוצה של הונגרים שהשתתפו בפרויקט הזה, כולם בעלי מעמד וכישרון וכולם מדברים במבטא מוזר, קראו להם אנשי מאדים, החייזרים. מתוך החייזרים האלה סטניסלב אולם היה אחד המבריקים, אחד המקוריים, היה כל כך מקורי שלא ידעו באיזה צוות לשלב אותו, אז אמרו לו, אתה יודע מה, אתה תהיה group leader, אתה תהיה ראש צוות של אדם אחד, של עצמך לבד. ואחד הרעיונות הכי גדולים שהיו לו, שאפשרו את הפצצה וששינו את כל המחקר החישובי במאה שעברה, התחיל בעצם מכאב ראש חזק במיוחד. לפני הכאב ראש הזה, סטניסלב אולם עבד על בעיה חישובית. אחת הבעיות שנולדו בעצם מתוך פרויקט הגרעין האמריקאי, הרי המחקר המשיך אחרי שהם הצליחו לפוצץ את הפצצה ולנצח את המלחמה, והשאלה שהיה קשה לענות עליה זה בעצם מה קורה בתוך תגובה גרעינית. המון המון חלקיקים, אתה לא יודע איפה הם מתחילים, אתה לא יודע איך הם משפיעים אחד על השני, מנסים לתאר את כל התהליך הזה על ידי חישובים, אבל זה מורכב מאוד, בין השאר כי לא יודעים את תנאי ההתחלה. אולם עובד על הבעיה הזאת, מנסה לפתור את זה, אנחנו בשנת 46 שנה אחרי המלחמה, פתאום יום אחד הוא נופל, יש לו כאב ראש חזק, מבהילים אותו לרופא, הרופא עושה לו ניתוח חירום, פותח לו את המוח ומגלה דלקת מוח חריפה, אנצפליטיס, הרופא שופך פנימה לתוך הפצע, אנטיביוטיקה, ואחרי שהוא קצת מחלים, הוא אומר למשפחה, תקשיבו, אני לא יודע מה יקרה, אני לא יודע אם יהיה פה נזק מוחי לצמיתות, נחכה ונראה. באמת בהתחלה המשפחה נורא פוחדת, אשתו מאוד פרנסואז, אגב מדענית חשובה בעצמה בפרויקט, פרנסואז מאוד חוששת, כי באמת אולם בהתחלה סטניסלב לא מדבר, הוא נהיה אילם, אחר כך זה יעבור לו, אבל בעוד הוא מנסה להתאושש, הרופא אוסר על כל סוג של פעילות מוחית. בהיעדר פעילות מוחית, סטניסלב אולם משחק סוליטר, יושב ופורס את הקלפים שוב ושוב על השולחן במשחק אינסופי. עכשיו, מעניין שהמשחק סוליטר, שאולם שיחק בחופשה הכפויה הזאת שלו, היה משחק יותר קשה מהסוליטר שאנחנו מכירים מווינדוס, שנקרא קלונדייק, אלא גרסת סוליטר שנקראת קנפילדס. יושבים, מסדרים, קלפים, מסדרים, תחשבו על זה, מתמטיקאי מבריק, במקום לעבוד על שאלות המחקר החשובות ביותר בעולם, מעניינות ביותר בעולם, עובד על איזה, עובד, משחק קלפים עם עצמו בבטלה גמורה. הסוליטר שאולם שיחק בו, הוא סוליטר שמאוד קשה לנצח בו. ואחרי כמה משחקים מתסכלים, אולם, שהוא בכל זאת מתמטיקאי, שואל את עצמו, מעניין, מה הסיכוי לנצח במשחק הזה? אני יודע כמה קלפים יש בחפיסה, אני יודע, אני יכול לחשב סטטיסטית מה יצא מתי, אז מה הסיכוי שהמשחק יגיע להשלמה שלו? הוא מתחיל לעשות על זה כל מיני חישובים קומבינטוריים, הוא חושב שזה יהיה בקלות, אבל הוא לא מצליח. הוא חושב ככה, מחשב אחרת, והוא לא מגיע לפתרון מתמטי. ואז פתאום מבריק לו רעיון. הוא אומר, אם אני רוצה לדעת מה סיכויי הניצחון, אני לא צריך לפתור אנליטית את הבעיה. אני לא צריך לדעת את כל נקודת ההתחלה ולהגיע לסוף. מה אני יכול לעשות? אני יכול לעשות מין ניסוי. אני יכול לשחק 100 משחקים. אם אני אנצח ב5 מתוך 100, או ב10 מתוך 200, אז אני יודע שסיכוי הזכייה הם 5%. אם אני אנצח ב7 מתוך 100 או 14 מתוך 200, סיכוי הזכייה הם 7%. במינים אחרות, אפשר לנסות במקום לחשב מ-0. הרעיון הזה הוא אחד הרעיונות החשובים ביותר בתולדות הרעיונות המדעיים של המאה ה-20, שהייתה מאה עשירה ברעיונות מדעיים. למה? כי יש פה בעצם אין שינוי גישה. במקום לרצות לדעת הכל על הבעיה ומשם להתקדם הלאה, אפשר לעשות ניסוי, אפשר לעשות הגרלה, להגריל תנאי התחלה, לראות מה יוצא, להגריל תנאי התחלה, לראות מה יוצא, להגריל תנאי התחלה, לראות מה יוצא, ואם תגריל מספיק תנאי התחלה, אז אתה תראה שהפתרונות מתכנסים לכמה קבוצות, יוצא או ככה, או ככה, או ככה, בתדירות מסוימת. יש פה בעצם משהו שהולך הרבה הרבה רחוק בתחום הסוליטר. הוא קולט את הפוטנציאל שלו ברגע שהוא מסיים לחשוב את המחשבה, והוא כותב מכתב לג'וני פון נוימן, הגאון מהפרק הקודם, אומר לו, תקשיב, אנחנו יכולים לעשות עם הגישה הזאת חישובים של דיפוזיית ניוטרונים, הבעיה שמציקה לנו בחישובי התגובות הגרעיניות. בעצם, במקום לדעת את תנאי ההתחלה, אפשר להגריל תנאי ההתחלה כאלה, להגריל תנאי ההתחלה אחרים, וכל פעם לראות לאן זה מתנקז, וככה להפיין את הבעיה. הוא הציע לקרוא לזה שיטת מונטה קרלו, על שם הקזינו של מונטה קרלו במונקו, וכי זה מזכיר לו את הדוד שלו, שהיה נוסע כל הזמן למונטה קרלו להמר ומפסיד שם את הכסף שלו. למה מונטה קרלו? למה נקרא על שם קזינו? כי זה בעצם שיטה שמבוססת על הגרלה של תנאי ההתחלה. השיטה הזאת היום משמשת בכל תחום שעוסקים בו בחישובים, בכימיה חישובית, בפיזיקה חישובית, בביולוגיה חישובית, משמשת בכלכלה, כל מי שרוצה לעשות אופטימיזציות בבינה מלאכותית. אצלנו בכימיה למשל משתמשים בשיטת מונטה קרלו בשביל לתאר התנהגות של הרבה מולקולות, מין לעשות ניסוי של מבחנה בתוך המחשב, או שמשתמשים בזה כאחד הרכיבים לתיאור של קיפול חלבונים, הנושא של פרס הנובל השנה בכימיה. הנקודה שהיא אולי הכי מעניינת מבחינתי בסיפור הזה, היא בעצם ההפסקה שנכפתה על סטניסלב אולם. דלקת במוח, אובדן זמני של כושר דיבור, איסור רופא על פעילות שכלית מאומצת, ממש הכריחו אותו להפסיק קצת, לשתוק קצת. אבל כשהוא שתק, כשהוא עשה דברים אחרים, הוא התרוקן מהיעדים האחרים, הוא נפתח לעליית מדרגה בחשיבה שלו על אותה בעיה ממש. זאת אומרת, בסוף הוא כן פתר את הבעיה שעסק בה קודם, אבל רק כשהכריחו אותו להפסיק. בתורת החסידות מוסבר שכך חייב להתקדם תהליך חשיבה. לפני 200 שנה כך כותב רבי שניאור זלמן מילדי, מייסד חסידות חב"ד, בסידור המבואר שלו, סידור עם חסידות, הוא כותב, כל עלייה ממהות למהות גבוה מאוד נעלה ממנו, צריך להיות בה תחילה הממוצע ביניהם. ממוצע לא כמו ממוצע מתמטי, אלא שלב ביניים, דהיינו שעת התבטלות ושיממון, מן המחשבה וההשגה הראשונה. צריכה להיות שעה של שיממון, אחרת אין עלייה ממהות למהות. אגב, למה הוא מסביר את זה דווקא בסידור שלו? כי זה מה שהתפילה עושה, התפילה מעבירה אותנו במהלך התהליך של התפילה. במהלך התפילה יש מין כוריאוגרפיה כזאת, מי ששם לב, עומדים, יושבים, עומדים, יושבים, יש שלב בכוריאוגרפיה, בריקוד המכוון הזה, של נפילת אפיים, שלב שבו כזה חצי רוכנים, חצי שוכבים על השולחן. בחסידות מוסבר שהשלב של נפילת אפיים מסמל התרוקנות, הוא מסמל את זה והוא מפעיל את זה על הבן אדם והוא גם מפעיל את זה. במילים אחרות, נפילת אפיים היא עצירה, השתתקות, השתוממות, מלשון שומם, להפוך לשומם. זה קרה לאליעזר עבד אברהם, הוא הלך לחפש אישה ליצחק, הוא מצא את רבקה שם ליד הגמלים, הוא ביקש ממנה להשקות, ואז כתוב, והאיש משתאה למחריש, משתאה ומחריש. משתאה, זה אגב מילה מעניינת, יש כל מיני ויכוחים מה היא אומרת בדיוק, אחת המשמעויות הפשוטות של משתאה זה משתומם, נעשה שומם, הוא מתרוקן, הוא מפסיק לפעול, לחשוב, לתכנן, לעשות, הוא עומד והוא מחריש, מחריש, זה בדיוק מה שקרה לאולם, הוא החריש, הוא הפך להיות אילם, הוא היה צריך לשתוק, וזה מה שאפשר לו להיות פנוי, לעלות רמה, לקלוט דרגה חדשה ברעיון. יש כאן מסר קריטי על כל מי שמנסה לחשוב. לפעמים אנחנו חושבים על משהו ולא פותרים אותו, ונדמה לנו שאם נתרכז יותר ונתרכז יותר ואנחנו כבר סוחטים את עצמנו עוד ועוד כי אנחנו מתרכזים, בסוף נפתור. בעצם ברור שהפוך. הריכוז המאומץ הזה הוא עדות לזה שמיצינו כיוון מחשבה מסוים. עכשיו צריך להשתומם קצת, ללכת לנקש עשבים בגינה, לשחק סוליטר, לבנות במגנטים עם הילדים. בעצם יוצא שהזמן שבו אנחנו לא עובדים עשוי להיות הזמן הקריטי ביותר להתקדמות של הפרויקט. יש פה דרגה אפילו יותר עמוקה מזה, יש פה עוד רמה של עומק, כי הסיפור של אולה מביע שני דברים. הוא גם מביע את איך הוא עזב את המדע לטובת הסוליטר, וזה אפשר לו לחזור למדע לרמה גבוהה יותר. אבל עוד משהו, התגלית שלו עצמה היא תגלית של השתוממות. תגלית שבה הוא אומר, בסדר, אני מרים ידיים, אני לא יודע את תנאי ההתחלה, אני הולך להגריל אותם. אבל דווקא בזכות הוויתור הזה על הידיעה, אני יכול להגיע לפתרון אחר. מעניין שזה מסומן פה באופן כפול. הרעיון הזה של התרוקנות בא לידי ביטוי בכל פעם שאנחנו מפנים את עצמנו למשהו אחר, עושים משהו עם הידיים. הזמן הזה הוא חשוב. זה מזכיר לי את אחת הצעות עבודה הכי מוזרות ששמעתי עליהן, הצעת עבודה שקיבל אותו ג'וני פון ניומן. אני ממליץ לשמוע את הפרק הקודם, פרק 78. הצבא האמריקאי ניסה לגייס את פון ניומן למכון החשיבה שלו, למכון המחקר שלו, למכון רנד, וגם אני מספר גם על זה שם בפרק, וכשהוא כתב לו את הצעת העבודה, הוא ידע כמה הוא עסוק, אם הוא מתמטיקאי, אבא של תחומי מדע שונים, הוא אמר לו, תקשיב, אנחנו מוכנים לשלם לך משכורת חודשית שלמה, תמורת הזמן שאתה מבלה בגילוח. רק מבקשים שתחשוב על הבעיות שלנו בזמן הגילוח שלך, זה הכל, זה כל מה שאנחנו מבקשים. אני נשמע מצחיק. אבל הם בעצם היו ערמומיים מאוד, כי הזמן שאדם מתגלח, זה זמן השתיקה שלו. זה הזמן שבו הרעיונות שלו, שהוא מתפנה, והרעיונות שלו יכולים להגיע לדרגה חדשה. הם בעצם ביקשו לקשור את עצמם לזמן אולי הכי יקר, אולי הכי מיוחד בעליית הרעיונות שלו. אני זוכר שכשהייתי בשירות הצבאי הממושך שלי, עשיתי תוך כדי זה גם דוקטורט. ואחד המנהלים, איפה שהייתי, שאפשר לי לעשות דוקטורט, אמר לי, תראה, בסדר שתעשה, אני רק מצטער שעכשיו במקלחת אתה כבר לא תחשוב על הבעיות שלך כאן, אלא על הבעיות שלך של הדוקטורט. והוא צודק, הזמן של המקלחת הוא זמן שבו מתגלגלים דברים ועולים בדברים ברמה. אז בין אם זה במקלחת או בגילוח או בזמן הסוליטר, יכול להיות שהזמן שבו אנחנו לא חושבים על הבעיות הכי קשות שלנו, הוא הזמן הכי קריטי בשביל לקדם אותן. וזה מה שתגידי למנהלת שלך כשאת מבקשת חופשה, שדווקא סוף שבוע בצימר זה מה שהפרויקט שלכם הכי צריך. בהצלחה.